רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, שהוא www.radiosol.com.il. ברוכים הבאים וברוכות השבועות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. בתום חגי תשרי ובתחילתה של השנה הרביעית לתוכניתי ברדיו סול, אני שמח שוב לארח את מיודענו הרב דוקטור אריאל פיקר, שהוא רב מהמגזר הדתי ציוני לאומי, חוקר ומרצה במכון שלום הרטמן ובמכון שכטר, ולאחרונה השיק את ספרו הטרי בשם שבת של חירות, שכתוב שנכתב יחד עם העיתונאי והסופר דוב אלבוים. ועמו נדון בשתי שאלות גדולות: הקיים בכל אדם דמות אל, ואם כן, האדם לאלו האדמה? ולפני שנצא לדרך, נשמע את שלום חנוך בשירו אדם בתוך עצמו הוא חי.
אדם בתוך עצמו גם, בתוך עצמו גם. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר, לפעמים פותח דלת לקבל מכר. אבל, אבל לרוב בתוך עצמו נזכר. אדם בתוך עצמו גר, בתוך עצמו גר. או באיזו עיר סוערת או באיזה כפר. לפעמים סופה עוברת וביתו נשבע, אבל לרוב אדם גם לעצמו
רב. דוקטור אריאל פיקר, אתה איתנו?
כן, שלום לך, בן.
ברוך הבא. בשבת האחרונה קראנו בספר בראשית, בפרשת בראשית, את הפסוקים הבאים. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ובמעמד החתונות, בשבע ברכות, הרבנים המקדשים את הזוג אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין הדעד. ואסיים עם אמירתו הידועה של רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם. ושאלתי הראשונה אליך, אתה הרב אריאל פיקר, אתה בעצמך אישית מרגיש שנבראת בצלמו ודמותו של האל?
זאת שאלה טובה, האם אני מרגיש את זה? אני מרגיש את זה כמו שכל אדם שיוצר בתוך העולם, מרגיש את היכולת, שהיא סוג של יכולת אלוהית. כן? אמנם האל יצר יש מאין, ואנחנו בני האדם יוצרים יש מיש, אבל למעשה רק בני האדם מכל יצורי העולם, מכל יצורי הטבע, מכל החיות, רק בני האדם מסוגלים ליצור יצירה. אנחנו בני האדם, בעלי החיים, אנחנו כבעל חיים, אנחנו מאוד מאוד חלשים, כן? הרבה מאוד מהחיות שמסתובבות בטבע, הרבה יותר חזקות פיזית, מאיתנו, ולו היינו נקלעים לקרב מול אריה או מול דוב, כנראה שהיינו מפסידים בקרב. אבל בפועל, כיוון שהאדם, כבר בתקופת האבן, כן, לפני מיליוני שנים, התחיל לייצר כלים, דבר שבעלי חיים אינם עושים, הוא הפך להיות, האדם הפך להיות בעצם היצור החזק ביותר בטבע. זה שמסוגל לשנות את הטבע, במידה רבה לשלוט בטבע, במידה מסוימת אפשר לומר, אולי צריך לומר את זה, שרק בני האדם מסוגלים להרוס את הטבע. בעלי חיים אינם הורסים. בעלי חיים אינם יכולים להתאבד, הם לא יכולים להרוג את עצמם. בני האדם מסוגלים להרוג את עצמם ומסוגלים לברוא עולמות ולהחריבם. הם בוראים עולמות מתוך הקיים, מתוך החומרים שנמצאים בעולם. אבל אנחנו מסוגלים ליצור מנועי אטום שיזינו את הטבע, את העולם האנושי באנרגיה חיובית, ואנחנו יכולים גם ליצור פצצות אטום שיכולים להרוס את העולם. זה דבר שהוא ייחודי לאדם.
זאת אומרת,
אנחנו דומים לאלוהים.
זאת אומרת, אריאל, אתה ענית לנו בשפה אנחנו, אבל אני רציתי לקבל את השפה אני. במה דמותו וצלמו של האל משפיע עליך, הרב אריאל דוקטור פיקר?
אז אני אחזור לאיזשהו מדרש חזל מאוד חשוב בעיניי וגם מאוד ידוע, שאומר, איך אדם יכול, באיזה מובן האדם דומה לאל? אז האדם דומה לאל לא כך כשהוא נולד, אלא ביכולת שלו להיות אדם טוב יותר. מה הוא רחום, אפתי יהיה רחום. מה הוא חנון, אפתי יהיה חנון. אז אם אתה שואל אותי, המשימה הזאת של להיות אדם טוב יותר, אדם שעוזר, אדם שבונה ולא הורס, אדם שמביא אור או מביא דברים חיוביים לעולם, זאת המשימה שלי גם באופן אישי. ובמובן הזה, אני חושב שבכל יום אני צריך לשאול את עצמי, אני מקווה ש... אני עושה את זה מדי פעם, אולי לא מספיק, מה עשיתי היום, או מה אני אעשה היום, כדי לממש עוד יותר את צלם אלוהים שיש בתוכי. כלומר, את היכולות שלי, שהן יכולות תבוניות, מוסריות, רגשיות, לבנות וליצור בתוך העולם, לתקן אותו, לעשות אותו טוב יותר. אפילו ברמה המאוד משפחתית, האישית, בוודאי כאיש חינוך, כמורה, כן? זה דבר שמשפיע עליי, ואני עוסק בו כל חיי, איך אני יכול לחנך, כן? אז במובן הזה, גם באופן אישי, כן? הרעיון הזה של ההידמות לאל, הידמות לאל זה אומר, יש לי פוטנציאל להיות דבר הדומה לאל, להיות רחמן, כן? להיות בעל חסד, לעזור, לבנות, ליצור.
טוב, נעבור לקולקטיב היהודי. האם הרעיון האוניברסלי הליברלי, שכל אדם נברא בצלם ובדמות האל, דהיינו כל אדם מיוחד ומשמעותי לחיים, ולא רק מלכים כמו פרעו, או אלים בעת התקופה העתיקה, האם זו תרומת היהדות לאנושות כולה מעין תיקון עולם?
כן, אז זה מאוד מעניין, כי המיתוס הבסיסי של התנ"ך, שבמובן הזה הוא יצירה יהודית, אבל הוא הפך להיות נחלת הנצרות והאסלאם, דתות ענקיות, הוא שכל בני האדם הם צאצאיו של אותו אדם ראשון שנברא בצלמו של אלוהים. אגב, בפסוק בבראשית שהתחלת לצטט אותו, כן, נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו,
זכר ונקבה בראם,
ברא אותם.
נכון.
זאת אומרת, הספישי, המין של האדם, שכולל זכרים ונקבות, כל המין האנושי, כן, הוא תוצר, הוא הילדים, הוא הצאצאים של הזכר והנקבה הראשונים, שנבראו בצלם אלוהים. כן, כך בפרק א'. אמנם פרק ב' בבראשית מביא לנו מיתוס אחר.
סיפור אחר, סיפור אחר.
כן, סיפור אחר. אבל לפי פרק א' בבראשית, כן, אנחנו כולנו. עכשיו, אם כולנו צאצאים של אותו אדם, או ליתר דיוק של אותה משפחה, של אותו זוג, לא יכול להיות באופן מהותי הבדל בין אדם לאדם. כי כולנו נושאים את ה-DNA של אדם, שנברא בצלם אלוהים.
יהודי ושאינו יהודי.
כן? לא, זה לא קשור מאיזה גזע. בפי התפיסה הזאת גם אין מקום לגזענות. כן? בתפיסות גזעניות, נגיד שהיו רווחות אצל הנאצים ואצל עמים אחרים, כן? למשל, שחורי האור הם פשוט לא, הם לא מהסוג שלנו, הם לא ספיסי שלנו, כן? הם מין אחר. אבל זה בהחלט לפי המסורת המקראית. אני לא אומר יהודית, כי היא הרבה יותר מיהודית. היא המסורת גם של האסלאם וגם של הנצרות. לא יכול להיות הבדל בין בני אדם, הבדל מהותי, מהותי, כלומר, בהיותם בעלי צלם אלוהים. רק עוד לא אמרנו כל כך מה זה אומר.
אנחנו תקם נגיע לזה. זאת אומרת, היהדות הביאה תיקון עולם לשאר הדתות המונותאיסטיות, בזה שכל אדם, בין הוא יהודי ובין הוא לא יהודי, נולד בצלם. אני הבנתי נכון?
נכון.
בואו נצעד צעד אחד קדימה, וברשותך נדון בצלם האל שבאדם. מהו צלם האל שבאדם? האם זה גרגיר שהוא כה קטן שלא ניתן למדידה, או האם זה נשמת האדם, כמו שאנחנו אומרים בתפילת השחר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תוראי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. הרמב״ם טוען שהצלם הוא השכל. קאנט טוען, הצלם היא התבונה. ויש הסוברים שהצלם באדם הוא הכבוד העצמי שלו, שאנחנו תקף נדבר עליו. איפה אנחנו עומדים מבחינתך?
כן, אז אני בהחלט מקבל את הרעיון של הרמב״ם, שפותח בשאלה הזאת את מורה הנבוכים. פרק, חלק א', פרק א', מורה נבוכים, עוסק במושג צלם אלוהים. ובעצם אומר הרמב״ם, צלם בעברית, ככה הוא מסביר את זה, זה מהות הדבר, זה לא המראה שלו החיצוני, כן? זה לא שבני אדם, כשאתה אומר, האדם דומה לאל, אז אולי האל נראה כמו אדם, כן? זה דבר שמבחינה פילוסופית, הרמב״ם לא יכול היה לעלות על דעתו.
כי אין לו גוף, נוראה, אנחנו עומדים בפרק ד'.
בדיוק, האל אין גוף. אז הצלם, אומר הרמב״ם, זה המהות של הדבר. כלומר, במה הדבר, כשאתה שואל מה צלם הדבר, אתה כאילו שואל בעברית, מהי מהותו הייחודית של הדבר? אז אם כן, למשל, היותנו נושמים, איננו ייחודי לבני אדם. גם בעלי החיים האחרים, שלא נבראו בצלם, נושמים. או הולכים, או, אוקיי? או אוכלים, או מתרבים. אז התרבות היא לא צלם אלוהים, כי גם בעלי החיים מתרבים. אוקיי? אז זה צריך להיות משהו שיש רק לאדם, ולכן טוען הרמב״ם שזה ההשגה השכלית, אפשר לקרוא לזה גם במונחים קנטיאנים, התבונה, אבל אני רוצה לדייק ולומר שזה, אני מבין את הרמב״ם כך, צלם אלוהים קיים באדם כפוטנציאל. הרי תינוק שנולד, אין לו, הוא עדיין לא נבון, הוא עדיין לא חכם. כן? התבונה קיימת בתוכו כפוטנציאל, כן? כגרעין שיכול להתפתח אם יינתנו לו התנאים הדרושים. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש אנשים שההתפתחות השכלית שלהם לא טובה ולא רבה בגלל התנאים הסביבתיים. ואם היו להם תנאי סביבתיים טובים יותר מאלה, מזון והגנה וטיפול, כמו שצריך, אז הם היו מתפתחים הרבה יותר. בואו ניקח לדוגמה כישרון אומנותי. אוקיי? אני בדיוק עכשיו צופה בסדרת דוקו על מוצרט. מוצרט זה אולי האב טיפוס המודרני של גאון. כן? אז אנחנו מכירים הרבה גאונים בעלי כישרון אומנותי, אבל הכישרון האומנותי של מוצרט, אלמלא הוא היה מקבל חינוך מוזיקלי, כן? שם סיפור גדול עם אבא שלו, כן? אם הוא לא, אז הוא לא היה מגיע להיות מוצרט. אז האם זה לא היה בתוכו? אז התשובה היא שכן, יש פוטנציאל, וכנראה יש המון דברים בפוטנציאל אנושי שאנחנו לא מפתחים בגלל תנאים סביבתיים, בגלל התרבות שבה אנחנו חיים, כן? אז אני רואה את התבונה כאילו, אב או האם של כל הכישרונות והיכולות האנושיים, כי התבונה בעיניי, כשהרמב״ם מדבר על התבונה או על השכל, הוא לא מתכוון לשכל רק במובן האנליטי, גם היכולת הרגשית שלנו, כן, היום מה שאנחנו קוראים אינטליגנציה רגשית, בעיניי זאת אינטליגנציה, כן? אינטליגנציה רגשית היא דבר שאפשר וצריך לפתח בילד, והאדם צריך להמשיך לפתח, שאתה מה אני עושה בעניין הזה, כן? אז זה דבר שמעסיק אותי. איך אני בעצמי מפתח את היכולות הקיימות בי, הייחודיות הקיימות בי, ואיך אני עוזר לאנשים אחרים, כאיש חינוך, לפתח את צלם האלוהים שבתוכם, כי הוא פוטנציאל שדורש הרבה עבודה של מימוש ופיתוח.
ואולי אני אוסיף עוד ממד למשוואה, יש הסבורים שהצלם באדם הוא כבוד האדם עצמו, דהיינו בחירה חופשית, ציות, משמעת, חירות. אני לא רוצה להכניס כרגע את לייבוביץ' שסבר שהאדם נולד לעבוד את האל, וכל כולו הוקטור היא עבודת האל, והוא לא כל כך מדבר על כבוד האדם. איך אתה רואה את האלה שסוברים שהצלם באדם הוא כבוד האדם עצמו?
אני חושב שכבוד האדם הוא חלק מהעניין. אגב, אנחנו גם אמורים לרכוש כבוד לבעלי חיים שלא נבראו בצלם אלוהים, ולטבע. אז לכן, אני לא חושב שאנחנו מכבדים רק את מי שנברא בצלם, אלא אנחנו אמורים לכבד את כל היצירה האלוהית, שהיא כוללת את כל הטבע. חלק מהבעיה היא שבני אדם לא מכבדים את הטבע, הם מתעללים בטבע. אנחנו מכירים התעללות בעלי חיים, אבל הטכנולוגיה המודרנית היא במידה רבה התעללות בטבע, במים, באוויר שאנחנו נושמים. אבל אני רוצה לחזור לפסוק שאתה הזכרת קודם, על שופך דם האדם, זה מאוד חשוב. שופך דם האדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים,
אלוהים ברא את האדם. דהיינו, אל תעביר את החטא על הבנים.
אז במידה רבה, מה שנאמר בפסוק הזה, זה שאדם שרוצח אדם אחר, עונשו מוות. כן? כך זה גם בהלכה היהודית. כן? עונש מוות לרוצחים. וגם בתרבויות אחרות אנחנו מכירים את הדבר הזה. איך זה יכול להיות שאדם שרצח, אנחנו רוצחים אותו? הרי אם אני רוצח את הרוצח, אני פוגע בצלם אלוהים שבו גם כן.
אנחנו, אתה הקדמת שאלה מאוחרת יותר, אבל בבקשה, לא, תלך על זה. אז יש לנו, אז תרשה לי רגע לומר, אם אתה רצחת אדם בשוגג, בא המקרא ואומר, היו שישה ערי מקלט, רוץ לעיר המקלט ותשב שם עד שהכהן הגדול ילך לעולמו. והיה ואתה רצחת במזיד, אני מבין את הפסוק הזה, אל תעביר את, 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 את עונש הרצח לבניך. האדם באדם, בדמו יישפך, דהיינו, העונש נופל עליך, ואל תגלגל את זה לבניך אחריך, מה שהיה נהוג אז.
עליך על הרוצח.
כן.
כן, בסדר. אבל אתה צריך עדיין, אני מסכים שזה לא מתגלגל לבניו, אבל למה בכלל להרוג רוצח? כן?
לא, אז אתה יכול לשאול, אתה יכול לשאול על פסוק אחר, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, חבורה תחת חבורה.
כן, אבל זה עדיין, זה מומים, כן? פה אנחנו מדברים על רצח. ואני רוצה לטעון שאדם, אמרנו קודם, לכל אדם יש צלם אלוהים בתוכו. אבל אתה גם יכול לאבד את זה.
לאבד את הצלם.
כן. איך אתה מאבד את צלם האלוהים? כאשר אתה פוגע בצלם אלוהים של אדם אחר, היינו אתה רוצח אותו, איבדת את הזכות לצלם אלוהים.
אריאל, אני חולק עליך לגמרי. קין רצח את הבל אחיו. הוא רצח את דמות, את הצלם שבאדם בהבל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, קין, אתה מפחד שמישהו יהרוג אותך? אני אשים על מצחך כאות. אנחנו מפרסים את אות קין לשלילה, אבל זה היה אות קין לחיוב. שכל מי שיפגוש אותך לא ייגע בך. איך זה עולה עכשיו במה שאמרת דקה קודם?
זאת שאלה מצוינת, זאת בעצם שאלה על סתירה פנימית בתוך ספר בראשית.
ברור.
כן?
או על סתירה על מה שאתה כרגע, על הטענה של...
יכול להיות, אני רק חושב שאת הרעיון הזה של עונש מוות לרוצחים, הוא נאמר בתורה בפירוש, גם בפסוק הזה וגם בפסוקים אחרים. למה אלוהים מוכל לקין? זאת שאלה גדולה מאוד. אני רוצה לטעון שבאופן עקרוני, הרוצח, עצם מעשה הרצח, הוא איבוד צלם אלוהים. זה רק לומר את הדבר הזה, שכשאני אומר לכל אדם יש צלם אלוהים, אז אני הסברתי את זה שיש לו פוטנציאל. זה לא אומר, כן, זה פוטנציאל. אני רוצה עכשיו לטעון שגם אפשר לאבד את זה. כלומר, אדם שחוטא ברצח במזיד, איבד את צלם אלוהים. עכשיו יכול להיות
שבתוכו, שבתוכו. שבתוכו.
בצלם אלוהים שלו, כן?
שבתוכו.
אולי במובן הזה, כן?
ואם הוא, רגע, ואם הוא איבד את הצלם האם שבתוכו, דהיינו, ניתן להרוג אותו.
נכון. אז עכשיו אתה שואל,
למה... אוי הברוך.
לא נותן. כן, אז יש לנו פה שאלה פרשנית בספר בראשית, שכנראה לא נפתור אותה עכשיו. אבל כן, אני חושב שיש דבר כזה. או לדוגמה, הבא להורגך, השכם להורגו. זה כלל מאוד חשוב, הגנה עצמית. אוקיי? לא רק הבא להורגך, השכם להורגו, ההלכה אומרת שאם אתה רואה אדם אחד שרודף אחרי אדם אחר כדי להרוג אותו, אתה אדם שלישי, אתה מצווה להרוג את הרודף כדי שלא יהרוג את האדם השלישי, כן? איך זה יכול להיות? איך מותר לי להרוג אדם? הרי הוא נברא בצלם אלוהים, התשובה, אדם שעומד לרצוח אדם אחר, הוא אפילו עוד לא רצח אותו, הוא עומד לרצוח אותו. ונניח, אני צריך להניח שאני יודע בוודאות שזה יקרה, כן? אין לי פה ספקות. אני צריך למנוע אותו מלהרוג אותו אדם, אפילו במחיר נטילת חייו של הרוצח. קודם שהוא יהרוג את את הקורבן שלו, את הנרצח, כן? אז איך זה יכול להיות? התשובה היא, כן, האדם שתוקפים אותו, יש לו צלם אלוהים. האדם התוקף בתקיפתו עצמה, מאבד את הזכות הזאת.
הבנו. אני רוצה רגע להגיע לקפוץ אולי חצי צעד אחורה. פעמיים הזכרת את החיות. מה המיוחד בינינו לבין החיות? החיות אין להם סר, הן לא יכולות לדבר, ואנחנו כן יכולים לדבר. אז איך אתה מבין את הפסוק שאנחנו אומרים כל פעם, כל בוקר, ומותר אדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. זה לא הבל. הרב אריאל פיקר, זה יסודות זה... עולם.
יפה מאוד, רק אתה ציטטת חצי משפט. כן? מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה. זאת אומרת,
איפה זה כתוב? מובן, זה לא כתוב.
בסידור?
לא, אולי... לא בסידור שלי.
אוקיי,
מה דעתך?
תכף נבדוק. הנשמה היא זאת, זה מה שהפסוק הזה, או המשפט הזה בתפילה רוצה לומר, שהאדם דומה לבהמה בהרבה מאוד דברים. חוץ מהנשמה, או במילים שאנחנו מדברים בהם היום, צלם אלוהים. כלומר, עכשיו, אם לא ניתן את המקום לנשמה, לצלם אלוהים, לפעול בתוכנו, אז אנחנו בעצם בהמה. זה בדיוק, עכשיו, זה אותו דבר מה שאמרתי קודם על הרוצח. הרוצח הוא בעצם מתנהג כמו חיית טרף. עכשיו, אין לנו שום תלונות לחיות טרף. חיות, נכון? אין, אנחנו לא מאנישים חיות טרף התורפות על פי הטבע. כן? הנמר תורף את הגדי, זה דרכו של עולם, ואנחנו איננו מתערבים. אין לנו משימה, אגב, אני לא חושב שבאיזושהי תרבות יש משימה כזאת, להציל את כל הגדיים מידי הנמרים. כן? למה? כי זה, אנחנו לא חושבים שהנמר הוא חיה רעה בגלל שהיא תורפת גדיים. זה לא, אין לה את הבחירה בכלל, זה מי שהיא. אבל באדם הוא היחיד שאנחנו דורשים ממנו לא לעשות את מה שהוא מאוד מאוד רוצה, נגיד הוא מאוד רוצה להרוג אדם אחר, כמו שקין הרג את הבל. אנחנו מצפים ממנו לא להתנהג כמו חיה שאצלה זה חלק מהמבנה הנפשי שלה, או אפילו הקיומי שלה, היא לא יכולה לשרוד ללא הטרף. האדם שמסוגל לטרוף, באופן טכני, הוא יכול להרוג אדם אחר, כן? אסור לו לעשות את זה, למה? בגלל הנשמה, בגלל צלם אלוהים.
יפה, אתה נוגע עכשיו בקודקוד השלישי שאני רוצה לצרף למשולש. הסכמנו שהצלם הוא גם השכל וגם התבונה. אני מבקש לטעון שהצלם היא נשמת האדם. דהיינו, האדם, לאדם יש שתי נשמות. נשמת הנשמה של האל והנשמה הבהמית. לרוב אנחנו, האדם מפעיל את עצמו על סמך הנשמה הבהמית. מהי הנשמה הבהמית? האוכל, המשחקים, ההליכה לתרבויות וכו' וכו'. הנשמה האלוהית היא הנשמה העליונה שאמורה להעלות אותנו מדי יום שישי בקבלת השבת, בקבלת השכינה. ואני חושב שהמשולש הזה של נשמת הנשמה האלוהית, שהיא חלק מהנשמת שתבועה באדם כחלק מנשמתו, יחד עם השכל, התבונה, הם אולי יכולים להיות מוגדרים כצלם האדם.
כצלם אלוהים
שבאדם. בצלם האלוהים כן. שבאדם.
כן. אז תראה, אנחנו מכירים מספיק זמן כדי להגיד לך שאני לא מבין את המושגים המיסטיים האלה, של הקבלה ושל החסידות, הנפש הבהמית, זה ציטוט יפה מהביבל התניה, אני לא מבין את זה.
כלומר, אז אני רוצה לתת אני לך להבין את זה. היות ואנחנו מכירים, אז אני רוצה...
אז תסביר את זה.
בוא. האם קורה לך למשל מצב שבו אתה נכנס לתפילה ואתה מרגיש איזושהי רוח פנימית מרימה אותך באותה, בדקה מסוימת מההווה שלך באותו מקום. זה יכול להיות מול הים, זה יכול להיות ביער, זה יכול להיות בבית כנסת, ואתה לא אומר מילה. אתה לא מצטט עוד פעם את הכתוב בסידור, אבל אתה מרגיש שמשהו בנשמתך עולה, כי אתה רואה את הים שקט מזעפו, כי אתה שומע את הרוח ב, 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 ביער, וזה נותן לך משהו. זה מעלה את הנשמה האלוהית שבך.
בהחלט, שוב, אני אומר, אני מבין את המילים שאתה אומר, ואני גם מבין את התיאור הרגשי שאתה מתאר. אני לא יודע לקרוא לזה בשמות. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני, בני אדם, גם אני כמובן, מתרגשים, יש להם התעלות רוחנית, או אפילו, וגם להפך יש לנו, נפילה, דיכאון, ייאוש, אהבה, שמחה, לעומת שנאה וכעס, כל אלו הם רגשות אנושיים. אני לא יודע להבחין בין אם זה הנשמה או לא הנשמה, וזה גם, אני, במידה מסוימת, אני כהוגה, כחושב, לא מבין גם איך זה עוזר לי. כלומר, אני רק יודע דבר אחד, יש לי כאדם פרטי, ולבני אדם באופן, ככל אחד, כן, שנברא בצלם אלוהים, יכולות טובות וחשובות שהוא צריך לפתח. בשבילי זה מספיק. אני לא צריך ארסנל של כותרות ושמות שמופיעים, בהחלט מופיעים במסורת שלנו. אני לא כופר בכך. אבל אני לפעמים מרגיש שריבוי התארים, זה הנשמה וזה הנפש, בקבלה יש נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה, יש המון המון מושגים, זה פחות מדבר אליי, כן? אני כן מבין תבונה רגשית, כן? מה שאמרנו, אינטליגנציה רגשית, אני כן מבין שאלו, מה שאני מבין בעיקר, זה שהמושגים האלה דורשים פיתוח וטיפוח. זה הדבר החשוב. הם לא קיימים ככה. זה בדיוק כמו כישרון לנגן בכינור. הוא לא קיים, אתה לא נולד ואז יביאו לך כינור ותנגן. לא, זה דורש פיתוח וטיפוח ותרבות שלמה, וצריך כפר שלם בשביל לגדל ילד אחד, נכון? אנחנו יודעים את הדבר הזה. אז זה גם נכון לגבי רגשות. ילד שלא נחשף ליופי, אף פעם לא אמרו לו, תראה איך הפרח הזה יפה, כן? או אמרו לו, כדאי לך לסדר, ללבוש את הבגד הזה כי זה מאוד יפה, משהו כזה. הוא לא יודע מה זה יופי, הוא לא ידע מה זה יופי.
אנחנו מבינים, אני הייתי ברשותך רוצה לצעות צעד קדימה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים איזשהו סיכום ביניים, יש בינינו הבנה שלכל אדם יש, בין הוא יהודי ובין שאינו יהודי, יש נשמה, נשמת אל בתוכו, שנקראת נשמת האל. בעבר לזה, שהיא גם חלק מהתבונה, חלק מהפילוסופיה, מהשכל וכו'. יש בינינו הסכמה על זה?
כן, מהדמיון.
מהדמיון, הרגש, יפה.
כן. כל, רוצה, מה ש, כל מה שאנושי בנו, בדיוק כמו שאמרת קודם.
אני רוצה עכשיו להתקדם קדימה. איך מודדים את כמות צלם האל שבאדם? מה זה? זה גרגיר קטנטן, חלק אלוה ממעל אינסופי, או? ופה אני רוצה לאתגר אותך. בתניה, פרק א', במאמר מוסגר, לא למדתי את כולו, אבל את א' וב' למדתי ונחרדתי במה שאני קורא. אומר התניה שליהודים יש מנת נפש אלוהית גדולה יותר משלאלה שאינם יהודים. וזאת מדוע? בכדי שהאדם שאינו יהודי יוכל לשרת את אלה שיהודים. עכשיו, כבוד הרב, בוא תסביר לי מה קרה פה.
לא, אין לי מה להסביר פה, אני לא מקבל את זה, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שהתפיסה הזאת, שהיא לא רק בעל התניה, היא מופיעה בכתבי הקבלה והחסידות. אני חושב שהיא בעייתית מבחינה מוסרית ויהודית.
אז הרבי...
הרמב״ם לא היה מקבל אותה.
אז הרבי מלאדי טעה בכותבו את זה.
אני חושב שזה לא... המילה טעות היא לא רלוונטית פה, כי זה לא טעות, אתה אומר שמישהו לא הבין משהו. לא, זה אידיאולוגיה. זו תפיסת עולם שקיימת ביהדות. אוקיי? אגב, תחשוב על זה שגם בנצרות חשבו ככה לגבי היהודים. זאת אומרת שהיהודים, הם איבדו את הקשר עם אלוהים, הם היו הבן הנבחר. זה משהו שקיים בתרבויות שהם תרבויות אליטיסטיות.
מה תאמר? מה תאמר? אני רוצה להקשות עליך עוד קצת. שמדברים על רבי שמעון בר יוחאי, שעלה לקברי יהודים ואמר להם בשפתו, אתם קברי יהודים שקשורים לאל, ואילו הקברים שאינם יהודים פחות קשורים לאל. עכשיו, אל תצטט, אני לא בציטוט מלא, אבל פעם למדתי את זה, ואני מאמין שאתה, הציטוט הזה מוכר לך גם כן. איך אתה מבין את זה הפעם?
הציטוט הוא, אתם קרואים אדם,
בדיוק.
ואין הם קרואים אדם.
ואין הם קרואים אדם. זה עוד יותר קשה. זה עוד יותר קשה.
נכון, זאת עמדה שקיימת במסורת היהודית. אני לא יכול להתכחש לזה שהיא קיימת במסורת היהודית, אבל כנגדה יש מסורות אחרות. כן, בוא ניקח לדוגמה את המקור המאוד מפורסם. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כל ילד ישראלי מכיר את זה, כי יש לזה מנגינה, נכון? עומדים את זה בגן. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אבל באותו מקום נאמר, ובן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. כי שימו לב, אהבת לרעך כמוך, מדגיש את החיבור של בן חברים, לרעך, לא למי שאיננו רעך. ואז מישהו יכול לבוא לומר, זה רק בן יהודים. כשבן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה, הוא אומר, תולדות אדם, כולנו תולדות אדם הראשון. אז אני חושב שבדיוק בנושא הזה יש מחלוקת עמוקה במסורות היהודיות השונות, למשל בין הרמב״ם לבין המקובלים, בדיוק כמו שציטטת, כן? ואני לא, אני מותר לי ואני אפילו חייב לבחור עמדה. אני לא יכול להגן על כל העמדות היהודיות לפני שהן סותרות זו את זו. אז אני צריך לנקוט עמדה. ובמקום הזה, מה שאותי יותר משכנע, כן? זה דווקא עמדתו של הרמב״ם, שצלם אלוהים נמצא בכל אדם, ואגב, גם
באותה הניסיון... באותה מידה?
כן, וגם הפוטנציאל הוא באותה מידה. למשל, הרמב״ם חשב שאריסטו הוא במדרגה האנושית מאוד מאוד גבוהה, לא? הוא מאוד, הוא העריץ את אריסטו. לפי הרמב״ם, וזה בעצם נכון, כיוון שצלם אלוהים הוא פוטנציאל, השאלה היא כמה אתה פיתחת אותו בתרבות שאתה בתוכה חי, פיתחה אותו. אני מכיר, לצערנו יש הרבה יהודים שבזים לצלם אלוהים שבתוכה, ויש לא יהודים, יש חסידי אומות עולם, אנחנו מכירים אותם באופן אישי, שהצילו יהודים, אני רק נותן את זה בתור דוגמה, כן? זה לא רק הצילו יהודים, או הצילו אנשים אחרים, אנשים נדיבים וטובים ומתקני עולם, שאינם יהודים. אז להם אין צלם אלוהים, הם לא פיתחו את צלם אלוהים שבתוכם, בוודאי שכן. Okay? אז זה לא עניין אתני, זה השאלה היא איזה תרבות אתה יוצר שמפתחת את צלם אלוהים של בני האדם בתוך התרבות הזאת. Okay? והיהדות היא אופציה אחת לדבר הזה, זה מה שאנחנו, זה התרבות שלנו. לעמים אחרים, יש רעיונות אחרים, תרבויות אחרות, אבל למעשה, כשאתה בודק את החינוך המוסרי בעולם, בין בני אדם, יש דמיון רב בתפיסה של מהו אדם הטוב, ואיך אדם צריך להתנהג. כן, התפיסה המוסרית, היא לא שונה באופן עמוק בין עמים ותרבויות שונות. למעט, כמובן, מצבים לא נורמליים לחלוטין, כמו הנאציזם, כן, שעם אחד, שיש עם שישתגע, בעצם ישתגע. כן, זה חריגה מוחלטת מהתרבות של אותו עם עצמו, מהתרבות הגרמנית לצורך העניין.
אנחנו הבנו, נצא לשאלה נוספת. האם האדם, בעקבות זאת שיש לו צלם ודמות, הפך לקדוש? ואם הוא קדוש, אשאל אותך, איך זה יכול להיות, מה קורה עם העבד? עבד עברי או עבד לא עברי שיש בו, איך זה מסתדר?
נכון, אני חושב זאת שאלה טובה. אתה, אני, אני, אומר את זה במילים שלי, כן? אם התורה, אם לכל אדם יש צלם אלוהים, איך יכול להיות שיהיה אדם, שגם לא יש אלוהים, צלם אלוהים, שהוא כפוף, הוא עבד של אדם אחר, נכון? זאת שאלתך. אז אני...
הוא נמכר כעבד, הוא נמכר כעבד.
יפה. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם כשאנחנו מסתכלים על דיני עבדים בתורה, האם אנחנו רואים אותם כמצווה לכתחילה, יש מצווה שיהיה לך עבד, כן תשחרר אותו, לא תשחרר אותו, או, ככה אני מפרש את הדבר הזה, ולא, זה לא המצאה שלי, התורה מתייחסת למציאות אנושית תרבותית קיימת, במציאות התרבותית הקיימת יש עבדות, התורה מגבילה את האדנות על העבד, עבד עברי וגם עבד כנעני. תן לך דוגמה.
פרשת משפטים מלא הגבלות.
לא, אבל פרשת משפטים זה עבד עברי.
עברי, כן, אני התכוון.
הוא סוג של שכיר, כן? הוא יוצא לחופשי אחרי שש שנים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בוא נדבר על מה שהתורה קורה עבד כנעני, שאיננו יהודי. אז למשל, אתן לך דוגמה. בתורה נאמר שאם האדון פוגע בשינו או בעינו של העבד הכנעני, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ולחופשי ישלחנו תחת שינו. עכשיו, זה מנוגד לתפיסות תרבותיות שהיו רווחות במזרח הקדום, שהעבד הוא רכוש שלך כמו חפצים. אז אם פגעת בחפץ שלך, אתה חייב משהו לחפץ? לא. באה התורה ואומרת, נכון, זה המצב התרבותי, אבל הוא לא טוב, כלומר, זה הרמיזה של התורה, ולכן אנחנו מאדנים אותו, מגבילים אותו.
יפה, אבל אני מבקש רגע...
ולכן אני לא תופס את העבדות. כן, בבקשה.
אריאל, אנחנו... הנושא שלנו לא עבד, כי אם הזמן כל כך רץ כנגדנו, שאני מפחד שאם אני אתן לך להמשיך לפתח את היחס של עבד עם אדוניו, כי הרי אנחנו אולי נפספס שאלה אחת או לשתיים. מה, איך אתה רואה את המתות החסד, או הפלות, או חלילה עיבוד אנשים לדעת, האם האלוה נחסר מהעולם?
בהחלט, כן. באופן עקרוני כן, אבל אני חושב שיש הבחנות חשובות. למשל, אני חושב שהפלות ומה שנקרא יוטינזיה, מתת חסד, זה לא אותו דבר. אוקיי? אולי נתחיל באמת בהפלות, ופה יש הבדל גדול בין המסורת היהודית לזו הנוצרית. על פי התפיסה היהודית, אדם אינו נקרא אדם עד אשר יצא ראשו מרחם אמו. בתור עובר, אף על פי שיש לו דופק, אף על פי שיש לו איברים, הוא איננו נחשב אדם. אם נרצה להגיד את זה בצורה רוחנית, צלם האלוהים נולד בלידה.
אז דקה אחת. דקה אחת, לפי המוסלמים, עד סיום החודש הראשון להולדת התינוק, הוא בר יעוף. דהיינו רק אחרי חודש נותנים לו שם, ורק אחרי זה מכירים בצלם האל באדם. דהיינו באופן כללי, לפי המוסלמים, עד החודש הראשון, ההורים יכולים מאיזה סיבה שהיא לא להמשיך את חייו.
טוב, אז זה לא מקובל אצלנו, ביהדות, בשום אופן לא. אגב, זה מעניין לשיחה אחרת. בקוראן, האדם לא נברא בצלם אלוהים. המושג הזה של אדם בצלם אלוהים נמצא בתנך, לא נמצא בקוראן. בקוראן, האדם נברא אפר מן האדמה.
מאפר מהאדמה, נכון, נכון.
כן, ונשמת חיים הוטבעה באפו. זה פרק ב', זה דומה לפרק ב' בבראשית. לא לפרק א',
ואולי זה נותן להם את הלגיטימציה שאחרי חודש ראשון עשה כעבדתך.
אני לא אקח אחריות לפרש את האסלאם, אבל בואו נחזור רגע ליהדות, ופה יש הבדל בין היהדות לנצרות, כי בנצרות, כפי שאתה יודע, זה הרי פולמוס עצום בארצות הברית או במדינות נוצריות, נגד, כאילו זה נחשב הדבר הנוצרי הנכון להתנגד להפלות, מפני שהפלות הם רצח, מפני שאתה רוצח יצור חי, הנה יש לו דופק וכו'. מעניין שבמסורת היהודית, זה לא אומר שמסורת היהודית היא אומרת שאין שום משמעות להפלה, ואדם, אישה יכולה להפיל, יש התנגדות, אבל היא לא, בשום מקום לא תמצא בהלכה היהודית שהפלה היא רצח. אוקיי? אין דבר כזה. אני אתן לך את הדוגמה ההלכתית המאוד מאוד חשובה שאומרת, שקשה לשמוע אותה רגע, אבל זה דברים שקורים, אם העובר מסכן את האם, לפי ההלכה היהודית, הוא נקרא רודף. צריך, אפשר למנוע את לידתו, אני לא אכנס לפרטים, כדי להציל את האם. אבל אם יצא ראשו, אתה לא יכול להתערב, כי אין דוחים נפש מפני נפש. כלומר, יש רגע מסוים שבו הוא הופך להיות אדם שהתחרות שלו על החיים עם האמא שלו, שזה היום, כן, אבל זה קורה, היא תחרות בין שווים. אבל לפני שיצא ראשו, הוא לא שווה לאמו, הוא לא יצור חי במובן המלא של העניין הזה. אז זה באמת הבדל גדול. לעומת, אז במובן הזה, לפי ההלכה היהודית, ויש בזה כל מיני מחלוקות, בתנאים מסוימים, במצבים מסוימים, יש הרבה מאוד הקלות בנוגע להפלות. אוקיי? זה לא דבר שמעודדים אותו, אבל במקרה צורך, ופה יש ויכוחים, מה נחשב מקרה צורך, כן? מצב פסיכיאטרי של האמא, מומים מסוימים, לא אכנס לכל זה, כן? יש היתר להפלות בגלל שהעובר נחשב יצור חי. לעומת זאת, המתת חסד זה הרבה יותר בעייתי, מדוע? מפני שהאדם הוא אדם, לקחת את חייו של אדם, אפילו לקחת חיי שעה. כלומר, רק קיצרת, הוא גוסס, הוא עומד למות. וקיצרת את חייו, זה מאוד מאוד בעייתי, כי פה ההתערבות שלך כאדם, אתה מתפקד כאל. אתה הורה, אתה בורא והורה, כן? רק לאל יש את הסמכות הזאת, אוקיי? גם לאדם אין סמכות כלפי עצמו, זה מה שאמרת על התאבדות. לכן התאבדות היא דבר אסור, אגב, בכל המסורות המונותיסטיות, מאותה סיבה. אתה נוטל את החיים שאינם שלך, הם שאלוהים נתן לך אותם, אינך בעלים על החיים שלך.
לאחרונה...
רגע, אם אפשר הסתייגות מסוים. בבקשה, כן.
לא, לא, תסיים את המשפט. בבקשה.
רק אומר שההלכה היהודית אומרת שאסור להרוג גוסס, כן? אפילו אם הוא מבקש את זה, אסור לגוסס להרוג את עצמו. אבל היא גם אומרת באותה מידה שאין שום חובה, ואולי אפילו אסור, להאריך את החיים באופן מלאכותי.
אז למשל. אז זה ניתן, כן. זה בסוף ניתן לשופטי בגץ?
לא, לא. למשל, אם אדם, וזה דבר שקורה, הוא קורה כל יום, אדם מגיע למשפחה, יש אחד מבני המשפחה, בדרך כלל, בתקווה שדובר באדם זקן וסבע ימים, שהוא הגיע לסוף חייו. אפשר לחבר אותו למכונת התשמעה ולשים תרופות וזה, והוא ישרוד עוד כמה ימים. לפי ההלכה, אין חובה לחבר אותו למכונת הנשמה. כלומר, מותר לתת לו למות, אוקיי? במצבים של, שהם סופניים.
ובדרך זה פוגעים בצלם האל שבאדם.
לא, אם אני לא מתערב, אני לא באופן אקטיבי גורם למותו, אלא באופן פסיבי, מה שאגב, בדרך כלל, אם אתה רואה אדם שנותן למות, אתה חייב להציל אותו. אבל אדם שרגעיו ספורים, אתה לא מציל אותו, אתה רק מעריך את הסבל שלו.
הבנו.
אז יש הבדל בין ההתערבות האקטיבית שלי, לבין אי ההתערבות. מותר לי לא להתערב.
הבנו.
ואז לתת לחיים ולמוות לעשות את שלהם.
נעבור לשאלה הבאה. האם האדם האוניברסלי מתנגד או מקבל את הרעיון שנברא בצלם ובדמות האל? ונחבר את זה לשאלה הבאה, יותר חשובה אולי, האם הרעיון מרחיק או מקרב את האדם לאל?
אז אולי השאלה הראשונה שלך פחות הבנתי. מה אתה מתכוון?
האם קבלת הרעיון שאנחנו כולנו נולדנו בדמות ובצלם האל, האם האדם האוניברסלי ברחוב מקבל את הרעיון הזה? והשאלה השנייה היא, האם הרעיון הזה מקרב או מרחיק את האדם מאמונה באל?
יפה, זה שאלות באמת גדולות שתיהן, יש לנו רק כמה דקות. אז אני אומר, אני מדבר על השאלה הראשונה, האם בני אדם מקבלים את זה, צריך להגיד בצער רב, שיש יותר מדי בני אדם שלא מבינים את רעיון האדם שנברא בצלם אלוהים. ולכן הם מסוגלים לפגוע באדם אחר, והם מסוגלים לבוז לו ולהליב אותו ולהרוג אותו. זה סימן, כן? האלימות שיש לנו בחברה, האלימות, הפגיעה של אדם בזולת. אפילו, אגב, חז"ל אמרו, כן, גם המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. לא צריך להרוג אותו שהוא לא יוכל לחיות, אבל להעליב אדם בציבור, ולצערנו אנחנו רואים את הדבר הזה, זה פגיעה בצלם אלוהים, איך אתה מעז ככה לדבר אל אדם אחר, הוא נברא בצלם כמוך. אז לצערנו, אנחנו לא נמצאים במצב טוב. יש לנו הרבה עבודה חינוכית ומוסרית, כדי להסביר ולחנך ולשכנע בני אדם שיש התנהגות נכונה ויש התנהגות לא נכונה. ויש התנהגות לא מוסרית, אז, כן? זאת שפוגעת בצלם אלוהים.
אז הרעיון הזה מקרב או מרחיק את האדם מן האל?
אני חושב שהוא מקרב את האדם לרעיון של האל. בעיניי, כשאנחנו מדברים על האל, אנחנו לא מדברים על דמות, כי זה אין לו דמות ואין לו גוף. אלא אנחנו מדברים על רעיון, הרעיון של הנצחיות, הרעיון של האינסופיות. כשאני אומר, האדם נברא בצלם אלוהים, אני אומר שהערך של החיים הוא ערך אינסופי. הוא לא מדיד. אתה לא יכול להגיד שהחיים שלו יותר טובים או יותר חשובים מהחיים של האחר. אין דבר כזה, כן? אדם זקן שיש לו רק מעט שנים לחיות, חייו הם אינסופיים בדיוק כמו ילד קטן שנולד. אתה לא, תאר לעצמך, אתה שאלת קודם האם אפשר לחמת צלם אלוהים. תאר לך, שבני האדם, אגב, הנאצים עשו בדיוק את הדבר הזה, כן, עם ה...
בוא תקצר קצת, כי הטכנאי זז קצת בכיסאו.
כן, אז אני אקצר. אחד הדברים האיומים שהנאצים עשו, שלא קשור דווקא ליהודים, זה הם רצחו נכים ואנשים עם פיגור שכלי ואנשים עם בעיות נפשיות. זה כאילו הם אמרו, אנשים האלה הם פשוט תת אדם. אז גם יהודים הם תת אדם, אבל גם גרמנים תיאורים. שהם, יש להם איזה מוטציה גנטית, הם תת אדם. זה היום ונורא. כשמתחילים לתת מידה, כמה אדם הוא, אז אנחנו מגיעים לזוועות.
אנחנו אמורים, האדם, אמור דרך צלם האל להבין את דרכי האל ואת מחשבותיו טוב יותר, כי תרשה לי לצטט לך את ישעיהו, כי לא דרכי דרככם, ולא מחשבותיי מחשבותיכם.
נכון. האדם לא מבין יותר את האל, אבל הוא מבין יותר את עצמו. כלומר, המשימה היא התודעה העצמית, כן? חלק מהבעיה עם בני אדם לא מוסרים, שאין להם בכלל תודעה, הם בכלל לא מבינים מה הם עושים. אם היו מסבירים להם, אם היה להם תרבות, אז הם היו אולי מבינים ומתנהגים בצורה אחרת. אז צלם אלוהים הוא רעיון שמחייב את האדם להבין את עצמו. כמו שאמרת קודם, מה חייתי בי ומה האנושי בי, ואיך האנושי גובר על החייתי. אבל זה לא נותן לנו יכולות להבין את האל.
אז אני אפנה כמעט לשאלה אחת ולפני האחרונה. איך אתה אמור להתייחס לאתאיסטים? איך מתייחסים האתאיסטים לרעיון? ניטשה אמר, האל נרצח על ידי האדם, והוציא את האל מהמשוואה. אז מה, אז הם לא תחת אותו מוסר נשמה יהודית, כי הם לא חושבים שזה קיים בהם?
תראה, אני חושב שאתאיסטים אולי לא מאמינים באלוהים, אבל הם לא בהכרח לא מאמינים באדם. אומר צ'רניחובסקי, כן? כי עוד באדם האמין. כן? זאת אומרת, בדעתי, תפיסה אתאיסטית, פשוט תרגמה את הרעיון של צלם אלוהים לרעיון של ערך האדם. אבל זה אותו רעיון, כן? האויב איננו מי שחושב שאין אלוהים, אלא האויב הוא מי שחושב שאין אדם, או לא בני אדם אינם שווים. יש אתאיסטים רבים, רוב האתאיסטים שחושבים שבני אדם, ערך החיים הוא ערך קדוש, הוא ערך נעלה. הם לא מכניסים במשוואה את אלוהים.
ללא קשר לנשמה יהודית.
נכון, נכון. אותי מטריד לא האמונה באלוהים, אלא האמונה באדם. היא זאת שמטרידה אותי. או אי האמונה, או אי ההכרה בערך האדם. זה מה שהתורה מלמד אותנו. האדם נברא בצלם אלוהים. את אלוהים אתה לא מבין, אבל את האדם אתה צריך להבין.
אבל אם האדם נוצר בצלם אלוהים, הרי הוא הופך למעין... יש בו קדושה מסוימת. ואם האתאיסטים חושבים שהאל נרצח, ואין שום, אז גם אין לי קדושה בתוכי.
אולי נעשה פעם שיחה
למוסד. אבל בוא נגיד לנו, תענה לי בחצי משפט, כי אנחנו צריכים לסגור.
זה לצערי. מאוד מעניין. אני חושב שתמצא אתאיסטים רבים שדברים על קדושת חיי אדם. איך זה יכול להיות? קדושה זה ביטוי לחשיבות עצומה. אתה אומר, אני לא מאמין באלוהים, אבל אני מאמין בקדושת חיי אדם. כן, זה יכול להיות, כי אתה בעצם אומר, חיי אדם עבורי הם בעלי ערך אינסופי. זה אפשר לעשות גם בלי להאמין באלוהים. המסורת היהודית או המסורת המונותיסטית אומרת, בעצם זה הרעיון הדתי מלכתחילה.
ומה היית רוצה במשפט אחד שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? במשפט אחד.
משפט אחד. כל אדם שאתה פוגש ברחוב, בבית, בעבודה, נברא בצלם אלוהים. תשאל את עצמך מה זה מחייב אותך.
תודה לרב דוקטור אריאל פיקר על שיחתנו המרתקת בנושא הצלם ודמות האל שבתוך כל אדם יהודי ושאינו יהודי. תודה רבה לך אריאל, תודה רבה.
תודה בן, כל טוב.
מאזינות ומאזינים, הערב נגענו על קצה המזלג באחד הנושאים הפחות מובנים במערכת יחסי האל והאדם. בשבוע הבא נדון בשאלה מדוע קיימת אפליית נשים במקרא. תודה לאבנר טכנאי השידור, שאילולי מקצועיותו השידור לא היה יוצא לדרך. נחתום את שידורנו הערב בשיר נוסף של שלום חנוך, מחכים למשיח. מחכים באמת למשיח? אני לא בטוח, אבל השיר הוא שיר יפה. ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עורך ומגיש. ערב טוב, כל טוב.
שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, אוכל סמזם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, דלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארצי אל יבן, ירדנה יוצאת, עזרה לא מפסיק לאשם, הנה כיכל מתחלפת שעה בשעה, זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זהה ומראים קולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, האמון הכניסה מנסר את כבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן, ארצי אלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, יהודה אומר מה שלי בטח קרה, אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר ולכן המשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, תאונה למי שואל, ארצי אלי הבן, תאונה למדינה, עונה השוטר המשיח.
נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם...